גיטין, דף למד ג', מתחילים בעזרת השם, דף למד ב', עמוד ב', שורה שישית מלמטה, במילה בראשונה. בבית המקדש הייתה לשכה מיוחדת ששמה היה לשכת הגזית. שם היו יושבים סנהדריה הגדולה, הרכב של 71 דיינים, 71 דיינים. זה הרכב הגדול של הסנהדריה הגדולה. יש הרכב קטן יותר של דיינים, סנהדריה קטנה, 23 דיינים. אז גם סנהדריה קטנה. אחר כך יש הרכב של בית דין. אנחנו מכירים בית דין, בדרך כלל יושבים 3 דיינים. האם יכול להיות הרכב בית דין של פחות מ3 דיינים? במשנה כתוב שבעל ממנה שליח, מוסר לידיו גט ושולח אותו להוליך את הגט לידי האישה. אחרי שהבעל מסר את הגט לידי השליח, הוא רוצה לבטל את השליחות. יש לו 3 דרכים. דרך אחת, להודיע לשליח שהוא מבטל את השליחות. דרך שנייה, להודיע לאישה שכשהשליח יבוא, תדע שהשליחות שלו כבר מבוטלת. בראשונה הייתה דרך שלישית, לפני התקנה של רבן גמליאל. הדרך השלישית הייתה שהבעל היה עושה בית דין במקום אחר ומבטל את השליחות. הוא היה מודיע לבית דין שהשליחות שהוא שלח את השליח מבוטלת. השליח לא יודע מזה והאישה גם לא יודעת מזה. התמר, בפני כמה הוא מבטלו? מה זה נקרא בפני בית דין? כמה דיינים? רב נחמן אמר בפני 2. רב ששת אמר בפני 3. רב ששת אמר בפני 3, בית דין קטן, בדרך כלל זה הרכב של 3 דיינים. למה רב נחמן אמר בפני 2? כי הוא סובר שלבית רי, לשני דיינים, נמי בית דין קרי להו. אפשר לקרוא להם גם כן בית דין. כותב רש"י, גבי דין של ממון צריך 3 דיינים, אבל כאן זה רק להודיע, ובזה מספיק 2 דיינים. אמר רב נחמן, מינה אמינה לה, מניין אני מוכיח ששני דיינים זה בית דין. דתנן, יש משנה במסכת שביעית על התקנה שתיקן הלל הזקן. תורה אומרת שכשמגיע שנה שביעית, שנת השמיטה, בנוסף למצוות של הקרקע, שאסור לעשות מלאכות של הקרקע בשנת שמיטה וצריך להפקיר את הפירות, יש גם שמיטת כספים. כל אדם שיש לו חובות שאנשים חייבים לו, צריך למחול על החובות. ראה הלל הזקן שכשמתקרבת שנת השמיטה, אנשים לא מוכנים להלוות כסף, לא מוכנים להפסיד את הכסף שלהם. ונמצאו העניים שאין להם כסף והם צריכים הלוואות, מפסידים בכפליים. לא רק שאין להם כסף, אפילו הלוואה הם לא יכולים לקבל. הלך הלל הזקן ותיקן שאדם יכול לעשות פרוסבול. הוא מוסר את השטרות חוב שאנשים חייבים לו, הוא מוסר את השטרות האלה לבית הדין, והוא נותן לבית הדין את הכוח לגבות את החוב. והבית דין הם אלה שמאשרים לו לגבות את החוב מכוחם. ובזה הוא לא עובר על האיסור, כי כל האיסור זה שהוא לא יתבע, אבל ברגע שבית דין הם אלה שטובעים, שהוא מסר לידיהם את החובות, אז הלל הזקן עשה את הפתרון הזה, שזה לא יחשב איסור, וגם אחרי שעובר שנת שמיטה ובשנת שמיטה עצמה, המלווים יכולים לקבל בכל אופן את כל ה... תשלום של החוב שמגיע, שהם הלוו. ולגבי הנוסח של הפרוסבול, אומרת המשנה, שכותבים ככה, בעל החובות, זה שחייבים לו כסף, כותב בפרוסבול לבית הדין, מוסרני לפניכם פלוני, זה אחד, ופלוני, זה שניים, הדיינים שבמקום פלוני, הוא מוסיף ואומר שכל חוב שיש לי, שיגבנו כל זמן שארצה, הוא מוסר בפני שניים, בפני פלוני ופלוני, רואים ששניים זה גם בית דין. ורב ששת, שסובר שרק שלושה זה בית דין, הוא ידחה שהאמת, בית דין הם שלושה, וצריך למסור את השטרות בפני שלושה. ומה שכתוב כאן רק פעמיים פלוני, כי וכי, אתו, אתנה, כי רוחלה לחשיב ולהיזיל, הוא כמו רוחל שמונה את הסחורה שצריך למנות ולפרש את הכל, לא, הוא נותן לך דוגמה, פלוני ופלוני, ותבין מעצמך שבשטר האמיתי צריך שיהיה פלוני ופלוני ופלוני שלישי גם כן. ראיה נוספת שמביא רב נחמן, שלגבי פרוסבול מספיק בית דין של שני דיינים. אמר רב נחמן מינה המינה לדתנן, כתוב בהמשך אותה משנה. הדיינים חותמים על הפרוסבול למטה בסיום הנוסח, או הדיינים חותמים. מה אליו? וכי לא כוונת המשנה בזה שיסמיך את הדיינים לעדים לומר שהדיינים דומיה דעדים, בדומה לעדים, מה עדים, כמה צריך שיהיה, על פי שניים עדים יקום דבר. אף דיינים נמי לא צריכים שלושה, אלא מספיק שניים לכאורה. רב ששת הוא ידחה את הראיה הזאת, כי הוא יאמר מידי איריה, וכי מזה שהם נשנו יחד, זה אומר שהם דומים לכל הלכותיהם? לא. הכדאיתא, כשדיינים חותמים צריכים שלושה, והכדאיתא, כשעדים חותמים מספיק שניים. שואלת הגמרא, אם המשנה אומרת שהעדים יכולים לחתום על השטר, אז למה ללמיתנה דיינים? שמה צריכים לכתוב שגם דיינים יכולים לחתום? ודאי שגם הם יכולים. למה צריך גם לכתוב את זה וגם עדים? למה ללמיתנה עדים? מתרצת הגמרא כמה שמלה, נתן הבא לחדש כאן חידוש גדול. דלא שנה, אין הבדל, אם הוא כתב את הפרוסבול בלשון הדיינים, בדין היינו, כך כותבים הדיינים, ובא פלוני ואמר לנו, מוסרני לפניכם שכל חוב שיש לי, הוא מוסר את זה לבית הדין, שהגבנו כל זמן שארצה. ולמטה חותם כל אחד מהדיינים, אני פלוני דיין, את החתימה שלו. זה נוסח בלשון דיינים. דיינים, ואפילו שזה כתוב בלשון הזאת, חתמי עדים, כשר עם חתומים עליו עדים. ולא שנה, אין הבדל אם הפרוסבול כתוב בלשון עדים, כתוב בלשון כזאת, זיכרון עדות שהיה לפנינו, שבא פלוני לפני הדיינים, פרטים את הדיינים, פלוני ופלוני, ואמר להם, וכולי, ולמטה חותם כל אחד מהדיינים, איש פלוני עד. חדשת המשנה שגם אם נכתב הפרוסבול בלשון עדים וחותמים הדיינים, זה גם כשר. הדרך הזאת שהלכנו ופירשנו עד עכשיו, איך הבעל מבטל את הגט כשהוא מוסר את הביטול בפני דיינים, זאת הייתה אפשרות נוספת עד זמנו של רבן גמליאל הזקן. שעד אז היה יכול הבעל ששלח שליח למסור את הגט לאשתו, לבטל את השליחות בשלושה אופנים, בשלוש דרכים. או שהוא הודיע לשליח, או לאישה, או שהוא פשוט הודיע בפני בית דין שהוא מבטל את השליחות. אבל התקין רבן גמליאל הזקן שלא יהיו עושים כן. שלא יבטלו את הגט בפני בית דין, מפני תיקון העולם. מה מפני תיקון העולם? והגמרא על זה שתי דעות. רבי יוחנן אמר שלא ירבו ממזרים בישראל, מפני תקנת הממזרים, כמו שהגמרא תמשיך ותבאר. וריש לקיש אמר, כדי שלא יהיו נשים עגונות, מפני תקנת עגונות. מה הפירוש מה שרבי יוחנן אמר מפני תקנת ממזרים? סבר לה כמו דבריו של רב נחמן דאמר, שלפני התקנה היו מבטלים בפני בית דין של שניים. ובית דין של שניים, בית רי, לא כל כך מתפרסם דברים שמודיעים בפניהם. לט לאו קלה. כיוון שרק שניים שמעו את הביטול, זה לא התפרסם, וחוששים שמה האישה הזאת לא שמעה שהגט מבוטל, והיא לא ידעה מזה, והיא חושבת שהגט כן תופס, והיא גרושה, והיא הלכה, אז לה, ומנס ומתחתנת עם מישהו אחר, ונולדים בנים, אבל באמת היא אשת איש, כי הגט מבוטל, ואשת איש שמתחתנת עם מישהו אחר, הבנים הם ממזרים, איכה ממזרים. לכן תיקן רבן גמליאל, כדי שלא יהיו ממזרים מסכנים, שלא יהיו ילדים ממזרים בעולם, שאין דרך לבטל גט בלי שהשליח או האישה ידעו. בריש לקיש שאמר שהסיבה היא מפני תקנת עגונות, הוא סבר לה כמו דבריו של רב ששת דאמר, שלפני התקנה הם מבטלים לפני בית דין של שלושה. ודווקא בית דין של שלושה, בית לטה, התלעו קלה, כשמוסרים דבר בפני שלושה זה מתפרסם. ושמעה האישה וידעה, היא יודעת שהגט בטל, והיא לא מן הסווה, לא חוששים שהיא תבוא להתחתן עם מישהו אחר. ולכן הוא לא פירש שתקנה היא מפני חשש ממזרים, אלא מפני תקנת העגונות ודעיקה, כדי שלא יהיו עגונות, כיוון שכל זמן שהבעל היה יכול לבטל את הגט בפני בית דין במקומו, הוא יכול בקלות לבטל את הגט, ואז האישה תישאר עגונה. לכן תקנו שהוא לא יוכל לבטל בקלות את הגט, אלא רק בפני האישה או בפני השליח, כיוון שהוא יצטרך לתרוח, אז יכול להיות שהוא יחליט להשאיר את הגט, ואז האישה לא תהיה עגונה. תנו רבנן, אדם שעבר על התקנה של רבן גמליאל, והוא כן ביטל בפני בית דין את הגט. עבר וביטלו. לפי דעת רבי, באמת, השליחות מבוטלת, ובטל הגט, דברי רבי. רבן שמעון בן גמליאל אומר, אינו יכול לבטל את הגט בפני בית דין, לא לבטלו. ועוד מוסיף רבן שמעון בן גמליאל, שהבעל גם לא יכול, אחרי שהוא שלח שליח עם הגט, בלי תנאי, נתן את הגט שיחול, שהיא תהיה מגורשת מיד שמקבלת את הגט, הוא לא יכול אחר כך להוסיף על תנאו, להוסיף תנאי נוסף בגט, שהוא נותן את הגט רק בתנאי מסוים. או, אם כבר היה תנאי, הוא רוצה לעשות תנאי נוסף. כבר לא יכול להוסיף ברגע שהוא שלח את הגט על ידי שליח. שאם בדיעבד כן מועיל ביטול בפני בית דין, מה הכוח של בית דין של רבן גמליאל שתיקן, שלא יבטלו בפני בית דין, איזה כוח יש לו? מה כוחו יפה? אם גם אחרי התקנה שלו, בדיעבד מועיל לבטל בפני בית דין. שואלת הגמרא, אם מעיקר דין תורה, זה נכון כמו שהיה בראשונה שאפשר לבטל בפני בית דין, אז ומעיקא מידי, איך יש דבר, דמדאורייתא בטל גיטא, מדין תורה, כשאדם מוסר מודעה בפני בית דין שהגט שהוא שלח מבוטל, הגט באמת מבוטל והיא נשארת אשת איש. זה מדין תורה. ואתה רוצה לומר משום הסברה של מה הכוח בית דין יפה, מה הכוח של הבית דין של רבן גמליאל שביטל את האפשרות הזאת יפה, בגלל הדבר הזה שרינה נשת איש לאלמה, אתה מתיר אישה שמדין תורה היא אשת איש להינשא לאחרים, תראה את הגמרא, אין, אפשר לומר דבר כזה, למה? כשאדם מקדש אישה, מה הנוסח שהוא אומר? הרי את מקודשת לי בטבעת זו כדת משה וישראל. כל אדם במקדש אישה, הדת הדרבנן מקדש. הוא עושה את זה על דת שהקידושין יחולו כדת משה וישראל כמו הנהגת החכמים. והחכמים יש להם כוח לקבוע אם הקידושין תופסים או לא. כי הרי כל הקידושין זה בתנאי כדעתם. יפקיענו רבנן לקידושין מיני. כשהוא כתב גט וביטל אותו כלו כמו תקנת חכמים, הם הפקיעו את הקידושין שהוא קידש על דעתן מתחילתם, וזה כמו שהיא לא ניסית לו מעולם. ככה אנחנו רגילים תמיד לפרש, כל מי שמקדש, מקדש על דעת החכמים, וחכמים יש להם כוח להפקיע. איך מבארים את זה? הוא אומר, הרי את מקודשתי כדת משה וישראל, זאת אומרת שהוא מקדש על דעת התקנות של חכמים. כותב כאן רש"י לשון מאוד מאוד מיוחדת, שזה באמת הפירוש איך שהוא מסביר. ככה הוא תמיד רגיל, ככה אני מפרש בכל מקום מליבי. שהפקיעו שם הקידושין ממנה ויש בהם כוח, שהרי כשקידש על מנהג, חוק דתם קידש, קידש על פי חוק דתם של החכמים, לכן יש להם כוח לבטל. אני מביא עוד הסבר, מי שרוצה יכול לראות בתוך הרש"י בפנים את ההסבר הנוסף לבאר את דברי הגמרא האלה. אמר לי רבינה לרב אשי, אתה אומר שחכמים הפקיעו את הקידושין כאילו מעולם לא היה קידושין. תינח דקדיש בכספה. זה מועיל כשהוא קידש את האישה בכסף, חכמים מפקיעים את הקידושין ואומרים שהכסף שנתן למשל הקידושין יהיה מתברר עכשיו שכבר מההתחלה זה היה רק מתנה ולא כסף קידושין. אבל אם הוא קידש את האישה בביאה, מה יקרה למימר? איך אפשר להפקיע את הקידושין האלה? מה יהיה עם הביאה? עונה הגמרא, שביו הרבנן לבילתו בילת זנות. שהפקיעו שם קידושין ממנה, ויש בהם כוח לדבר הזה כמו שהסברנו. תנו רבנן, הגמרא מביאה ברייתא נוספת. בעל שאמר לעשרה אנשים, כתבו גט לאשתי. מי יכתוב? אחד ממכם. ומי יחתום? שניים ממכם, שני עדים. הוא לא אומר להם, כולכם תכתבו, שאז כולם צריכים לחתום. תכתבו. אחד כותב ושניים חותמים. אז לפי דעתו של רבי, במקרה הזה, הבעל יכול בפני שניים לבטל את הגט. יכול לבטל את הגט זה שלא בפני זה. הוא אומר לשניים מתוכם, מתוך אותם עשרה, שהוא מבטל את הגט, ושלא יכתבו בסוף, ובאמת השליחות מבוטלת. וזה לא עקירה של תקנתו של רבן גמליאל, דברי רבי. רבן שמעון בן גמליאל חולק ואומר, שגם באופן הזה שייכת התקנה של רבן גמליאל, ואינו יכול לבטל, אלא בפני כל העשרה, אבל לא זה שלא בפני זה. במאי כמפלגי, במה הוויכוח בין רבי לבין רבן שמעון בן גמליאל? בעדות שבטלה מקצתה, בטלה כולה כמפלגי. האם גם כאן המקרה דומה למקרה שאנחנו אומרים תמיד, עדות שבטלה מקצתה, בטלה כולה. אנחנו יודעים שכשבאים לסדר קידושין בחתונה, ממנים עדים שהם יהיו העדים. למה צריכים למנות עדים? הרי יש כאן הרבה מאוד אנשים שהם יכולים להעיד על החתונה הזאת. הרי כל אלה שנוכחים יכולים לכאורה להעיד. הבעיה היא שחלק גדול, מטבע הדברים, פסולים להעיד. למה? כי הם קרובים. נו בסדר, אז הם לא יצטרפו. הבעיה היא שאם אנחנו נאמר שכולם, כל מי שרואה, נחשב עד, אז הרי יש חלק מאלה שרואים שפסולים לעדות, והעדות שלהם מבוטלת, ועדות שבטלה מקצתה, בטלה כולה, אז גם העדויות האחרות מבוטלות. לכן צריך לייחד דווקא עדים מיוחדים, שהם ודאי קשרים, כדי שהעדות לא תהיה מבוטלת על ידי אלה שפסולים. כי זה באמת ההלכה, העדות שבטלה מקצתה, בטלה כולה. הוויכוח האם במקרה שלנו זה גם נחשב כמו עדות שבטלה מקצתה, בטלה כולה. רבי סבר, עדות, המקרה שלנו זה, כמו, זה לא כמו עדות שבטלה מקצתה, ופה לא בטלה כולה. אף על פי שהבעל ביטל את השליחות של חלקם, לא בטלה השליחות של האחרים. ויעז להנח, אם ילכו האחרים שבפניהם הוא לא ביטל, כתווי ויהווי, הם יכתבו את הגט ויתנו לה, לכתבו ולהיתבו, שיכתבו ויתנו, היא יכולה להינשא על פי מה שהם כתבו לה וחתמו ונתנו. למה? כי הרי העדות, זה לא ממש עדות, זה יותר כאן גם עניין של שליחות, במקרה שלנו אנחנו לא אומרים שזה נחשב עדות שבטלה מקצתה, בטלה כולה. ולכן, בפני אלה שהוא ביטל, הם לא יכתבו, אבל אלה אחרים יכולים לכתוב, והגט יהיה כשר. ואין כאן חשש מפני תיקון העולם, שלא יוכלו לבטל האחד שלא בפני השני, כי הוא מבטל רק בפני אלה שמבטל, רק אצלהם זה מבוטל, אבל אצל האחרים שהוא אמר להם לכתוב, אצלהם זה לא מבוטל, והם באמת יכתבו ולא יהיה פה שום בעיה. אבל רבן שמעון בן גמליאל סבר שהמקרה שלנו זה כן נכלל בעדות שבטלה מקצתה, וגם כאן בטלה כולה. ברגע שהוא ביטל את השליחות של חלקם, כל העשרה השליחות בטלה אצלהם. אבל העניין הוא שלא כולם יודעים, רק אלה שהוא ביטל בפניהם יודעים, אבל הנחה, האחרים לא יודעים מזה בכלל, חוששים שמה הם ילכו ויכתבו בטעות, אז לביקת ויביאה ועוד יביאו לה את הגט. ושרו אשת איש לאלמה, נמצא שהם התירו אחת שהיא בכלל לא מותרת, כי כל מה שמינו אותם שליחים לכתוב ולתת את הגט, המינוי הזה בטל. ואם כן, הם לא שליחים, ואין להם שום סמכות לתת את הגט, והם לא ידעו מזה, ובעצם נמצא שהיא בכלל לא מגורשת, והיא סבורה שמגורשת, וכן שייך כאן התקנה של רבן גמליאל לא לבטל חלק מהעדים שלא בפני האחרים. והיא בעת אימה, שסבר נוסף לבאר את הטעם של רבן שמעון בן גמליאל, ובהמשך נראה הבדל בין הטעמים. דכולי עלמא, גם דעת רבן שמעון בן גמליאל, העדות שבטלה מקצתה לא בטלה כולה. באמת, רק בפני מישהו ביטל, רק בפניהם זה בטל. ואחר היינו תעמא דרבן שמעון בן גמליאל. למה הוא אומר שאי אפשר לבטל זה שלא בפני זה? הרי מה הבעיה? האחרים שבפניהם הוא לא ביטל יכולים לכתוב את הגט ולתת, והגט יהיה כשר. זה לא בגלל התקנה, אלא מעיקר הדין. כי רבן שמעון בן גמליאל כסבר, מילתא דמתעבדא באפי עשרה, דבר שנעשה בפני עשרה, כמו כאן שהבעל אמר בפני עשרה לכתוב את הגט לאשתו, צריכה בעשרה למשלפה, צריך עשרה אנשים כדי להסיר, לבטל ולשלוף אותו. כיוון שהוא ציווה בפני עשרה לכתוב את הגט, הוא לא יכול לבטל בלי שיהיו נוכחים כל העשרה. ועכשיו הגמרא מביאה הבדל בין שני הטעמים, בין שיסברנו על פיהם את דעתו של רבן שמעון בן גמליאל, וההבדל יהיה בספק הבא. איבעיא להו, אם הבעל אמר לעשרה אנשים, הוא לא רק אמר להם כתבו גט זה לאשתי, אלא הוא אמר להם כולכם, הוא אמר להם שכולם יחתמו על הגט, ואז הדין שכולם צריכים לחתום. מהו? האם באופן הזה הוא יכול לבוא ולבטל בפני אחד או שניים ולא בפני האחרים או לא? אם תעמא דרבן שמעון בן גמליאל, זה כמו ההסבר הראשון, משום דקסבר עדות שבטלה מקצתה, בטלה כולה, וחוששים שאותם שלא ידעו בביטול ייתנו לה את הגט. כאן אין את הבעיה הזאת. הנה, כיוון דאמר לו כולכם, זה שונה ממקודם שהוא אמר כתבו גט זה, שלא כל העשרה צריכים לכתוב. כאן הוא אומר כולכם, אז כולם צריכים לחתום. אז אם לפני שניים הוא ביטל, אותם שניים הרי יודעים שהגט בטל, אז הם לא יסכימו לחתום, אז אין חשש שיבוא לתת כזה גט. כי הם לא מצאו כת וביאבי, הם לא יכולים לכתוב ולתת לה, כי הם יודעים שהוא ביטל. אבל לא דילמה, אם נאמר, אבל כמו הטעם השני, שטעם עד הרבן שמעון בן גמליאל, משום דקסבר, שבשביל לבטל צריכים שזה יהיה אותם אנשים, כמו שהיה בזמן התיקון, בזמן המינוי, כסבר כל מילתא דמתעבדא בעשרה, כל דבר שעושים אותו בפני עשרה אנשים, כדי לבטל את זה צריכה בעשרה, למי שלפה? צריכים את אותם עשרה בשביל לשלוף ולבטל, וילקח, לפי הטעם הזה, אפילו כשהוא אמר כולכם נמי לא מועיל הביטול אלא בנוכחות כולם, כי בשביל לבטל הוא צריך את כל העשרה ולא יועיל בפני אחד או שניים. אז מה באמת התשובה? כשהוא אומר כולכם חיתמו על הגט, מה הוא? האם הוא יכול לבטל בפני אחד או שניים מהם או לא? מנסה הגמרא להשיב על השאלה מברייתא, תשמע, בעל שאמר לשני עדים תנו גט לאשתי, זה דומה לאדם שאומר לעשרה כולכם תחתמו, כי הרי שניים חייבים שניהם לחתום. בכל זאת, לפי דעת רבי, הוא יכול לבטל את שליחותם זה שלא בפני זה, ואותו אחד שבפניו הוא ביטל לא יוכל לחתום, הוא לא יוכל להעיד, דברי רבי. אבל מה רבן שמעון בן גמליאל אומר? שאינו יכול לבטל אלא זה בפני זה. ומכיוון שהוא ביטל רק בפני אחד מהם, אז אפילו אותו אחד יכול להעיד. מוכיחה הגמרא, והרי שניים זה כמו עשרה שהוא אמר להם כולכם דמו. כי הרי הם צריכים לחתום ביחד. ואין כאן חשש שהם לא ידעו, שאחד מהם לא ידע מהביטול. ובכל זאת פליגי, בכל זאת אומר רבן שמעון בן גמליאל שאי אפשר לבטל. למה באמת לא? רואים מכאן, מכיוון שמינית את זה בפני שניים, אתה צריך לבטל את זה בפני אותם שניים, כמו הצד השני בספק. אמר רבה שלא. יכול להיות שהטעם של רבן שמעון בן גמליאל הוא כי הוא סובר עדות שבטלה מקצתה, בטלה כולה, וחוששים שאלה שלא שמעו מהביטול, יכתבו ויתנו את הגט, כי הם לא יודעים שהעדות בטלה. ואם באמת היה מדובר בידי כתיבה, שהבעל היה מצווה לשני העדים לכתוב גט ולחתום, אחי נמי, באמת רבן שמעון בגמליאל היה מודה שהביטול כן מועיל. למה? כי כאן אין סיבה לגזור. כי הרי, מכיוון ששניהם צריכים להיות ביחד, אז האחד יודיע לשני שהבעל ביטל. והכה בברייתא, במה עסקינן, באיזה מקרה מדובר, שהבעל לא ציווה עליהם לכתוב את הגט, אלא הוא נתן להם גט להוליך אותו אליה, שכאן מספיק שליח אחד, בידי הולכה. וכאן יש חשש גם בשניים, אם הוא הודיע רק לאחד מהם, אולי השני לא ידע, והוא לבד יוליך את הגט, כי מספיק שליח אחד להוליך. ולכן גזר רבן שמעון בגמליאל, שהוא לא יכול לבטל על זה שלא בפני זה. החינם עם מסתבר, באמת ככה מסתבר להעמיד את הברייתא שמדובר פה, שהוא מינה את העדים להוליך את הגט. דקטן, אי סייפה, כתוב בהמשך הברייתא, שאם מתחילה הוא לא מינה את שניהם יחד לשליחים, אלא אמר לזה בפני עצמו ולזה בפני עצמו, הוא מינה כל אחד מהם. זאת אומרת, הוא מינה אחד ואמר לו, תמסור את הגט לאשתי. ואז הוא אמר לשני, מסרתי גט לפלוני לתת לאשתי, ואם תרצה, תהיה גם אתה שליח לגרש אותה. אז יכול לבטל זה שלא בפני זה. היא אמרת בשלמה, אם תאמר שמדובר פה בידי הולכה, שפיר, מובן שהוא יכול למנות בהתחלה אחד בפני עצמו, ואחר כך את השני, כי זה לא העדות, שבעדות צריכים שניהם לשמוע או לראות יחד. אלא אם אמרת בידי כתיבה, שמדובר פה ממש בעדות שצריכים לכתוב את הגט, איך הוא יכול למנות כל אחד בפני עצמו? וכי הם מצטרפים? מי מצטרפי? ואמר מר, הרי הברייתא אומרת, אין עדותם של שני עדים מצטרפת עד שיראו שניהם כאחד, או שישמעו שניהם כאחד. אתה לא יכול להודיע לעד אחד, ואז להודיע לעד השני שיכתבו. אז מכאן מוכח שזה באמת לא עדות של כתיבה, אלא זה שליחות, הוא ממנה אותו שליח, הוא אומר לו, תשמע, אם אתה רוצה, אתה תהיה השליח. דוחה הגמרא זה לא ראיה. דילמה, אולי מדובר פה בידי כתיבה. ואם תשאל איך אפשר למנות אותם אחד שלא בפני השני, אולי התנא כאן של הברייתא, כמו רבי יהושע בן קורחה סביר עלי, שרבי יהושע בן קורחה סובר שאפשר כן לצרף עדות אפילו בזה אחר זה. הוויכוח בין רבי לבין רבן שמעון בן גמליאל, שלפי רבי אפשר לבטל שליחות, ולפי רבן שמעון בן גמליאל אי אפשר לבטל שליחות, הוויכוח שלהם, כמו שאמרנו, הוא בשני נושאים. הנושא הראשון, אדם שעבר על התקנה של רבן גמליאל, שתיקן שאי אפשר לבטל שליחות שבעל שלח להביא גט לאשתו בפני בדין. אפשר לבטל רק או בפני השליח או בפני האישה. אדם עבר על התקנה הזאת, לפי רבי, אם הוא ביטל זה מבוטל, אף על פי שהוא עבר על התקנה. לפי רבן שמעון בגמליאל, אם זה יועיל, מה כוח בית דין יפה? מה כוח של בית דין של רבן גמליאל יפה בזה שרבן גמליאל ובית דינו ביטלו את האפשרות הזאת? זאת אומרת שזה לא אפשרות לבטל, ואפילו אם האדם עבר על התקנה וביטל, זה לא יהיה מבוטל, כך סובר רבן שמעון בגמליאל. זה הוויכוח הראשון שיש לו עם רבי. אחר כך יש ויכוח שני. כשאדם מבטל אצל השליחים, רק לא אצל כל השליחים, הוא אמר לעשרה, כתבו גט ותיתנו לאשתו, והוא מבטל אצל חלקם. לפי רבי, מבוטל. לפי רבן שמעון גמליאל, אם הוא לא מבטל אצל כולם, זה לא יהיה מבוטל. כמו מנפסקה ההלכה. אמר רב שמואל בר יהודה, שמעית מיני דרבי אבא, שמעתי מרבי אבא, תרתי בשתי המחלוקות כמו מנפסקה ההלכה. במחלוקת אחת, חדה, נפסקה ההלכה כמו רבי, במחלוקת אחת, חדה, נפסקה הלכה כמו רבן שמעון בגמליאל, ואני לא ידענה, אני לא יודע, היי, באיזה מהם הוא פסק כמו רבי, והי, באיזה מהם הוא פסק כמו רבן שמעון בגמליאל. אמר לו רבי יוסף, אני אגיד לך, נך זה ענן, בוא אנחנו מעצמנו, מסיפור אחר, נוכיח באיזה ויכוח פוסקים כמו רבי, ובאיזה כמו רבן שמעון בגמליאל. כמו מהסיפור המעניין שהיה כשרב דימי הגיע מארץ ישראל לבבל, דחיית הרב דימי, הוא אמר, הוא סיפר, שבארץ ישראל היה פעם סיפור שלבית הדין הגיע מלווה וטען, הלוויתי כסף ללווה והגיע הזמן הפיראון, הוא מראה לי ידיים ריקות, אין לו מאיפה לשלם לי כסף. שואלים אותו הדיינים, רגע, וקרקעות יש לו? ודאי שיש לו. טוב, הולכים ומעריכים על אחת, את אחת הקרקעות שלו, כמה זה שווה, ומוכרים את זה. אחרי שמכרו התברר שהייתה לבית דין טעות. או שהם מכרו את זה בשישית יותר, או שהם מכרו את זה בשישית פחות. והיה ויכוח בין רבי לבין רבן שמו מגמליאל, בין חכמים לבין רבן שמו מגמליאל, האם המחר חל או לא. חכמים אמרו שהמחר מתבטל, ורבן שמו מגמליאל אומר שהמחר קיים. ומעשה היה, ופסק, ועשה רבי כדברי חכמים, שהמחר בטל. אמר לפניו רבי פרטה, שהיה בנו של רבי אלעזר בן פרטה, שהיה בן בנו של רבי פרטה הגדול, אם כן שאתה מבטל את כל המחירה, מה כוח בית דין יפה? הרי יש לבית דין כוח. מה מועיל הכוח המיוחד שיש להם? ורבי בעצמו חזר בו. ורבי ועשה כמו רבן שמו מגמליאל שהמחר קיים בגלל הטענה של מה כוח בית דין יפה. נו, זה בדיוק הטענה של רבן שמו מגמליאל גם לעניין הוויכוח שיש לו עם רבי. כשאדם עבר על התקנה של רבן גמליאל והלך וביטל את הגט שהוא מסר בשליחות לאישה בפני בית דין קטן, כן? אמר רבן שמעון גמליאל, הביטול לא מבוטל, כי אם זה מבוטל, מה מועיל הכוח של הבית דין של רבן גמליאל? אתה רואה שרבי הודה לסברה הזאת לרבן שמעון גמליאל, נו, אז אם אין ויכוח, אז ודאי הלכה כמו רבן שמעון גמליאל בוויכוח הראשון. ומדעה כרבן שמעון גמליאל, מזה שאתה רואה שבעניין ביטול בפני בית דין, שלא בפני האישה ולא בפני השליח, פוסק רבי אבא כמו רבן שמעון בן גמליאל, ואתה אומר שבנושא אחר הוא פסק כמו רבי, כנראה שבוויכוח השני, באח לעניין לבטל בפני חלק מהעדים בזה, הוא פסק כמו רבי. אומרת הגמרא, ואף רבי יושיע דמין אושה, גם רבי יושיע שהגיע מאושה, גם סבר כמו רבי אבא, שבחדה, בוויכוח השני, כשאדם ביטל בפני חלק מהעדים, זה מבוטל, בזה פוסקים כמו רבי, וחדה, לעניין אם הוא לא ויטל לפני העדים ולא בפני האישה, אלא בפני בדין, בפני שניים או שלושה שהוא עשה אותם בדין, בזה לא יועיל לביטול, בזה הוא סובר כמו רבן שמעון בן גמליאל שלא יועיל. דאמר רבא בר חנה, הוא מספר, חמישה סבי אבינן, חמישה זקנים ישבנו כמי דה רבי יושיע דה מן אושה, לפני רבי יושיע שהגיע מאושה. עתה הוא גברה כמי, הגיע לפניו איזה אדם שלא רצה לתת גט לאשתו, ואשקלה הגיתה על קורחי, הוא הכריח אותו לכתוב ולתת גט לאשתו. אפשר לקפות אדם עד שהוא אומר רוצה אני. קופין אותו עד שיאמר רוצה אני. טוב, הוא מינה, מספר רבא בר חנה אותי ועוד אחד, שאנחנו נהיה העדים, שליחים, לכתוב ולמצוא את הגט לידי אשתו. אמר לנו רבי יושיע, תלכו מהר להסתתר, זילו יתמורו, כדי שהוא לא יבטל בפניכם את העדות. וכתבו לה את הגט. ואיסר כדעתך, אם יעלה בדעתך שבוויכוח הראשון, הוא פוסק כמו דעתו של רבי שאם הוא עבר וביטלו בפני בית דין זה מבוטל, אז מה זה יעזור שמתחבים? כי מתאמרי מה יהווה? הוא ילך ויבטא את זה בפני בית דין, הוא לא צריך אותם. אלא שמאמינה מזה שזה יועיל שמתחבאו, כרבן שמה מגמליאל סביר עלי, שאם הוא עבר וביטל בפני בית דין, זה לא יהיה מבוטל, אלא רק בפני השליחים הוא יכול לבטל, או בפני האישה. וכן מוכח שגם שבוויכוח השני הוא פוסק כמו רבי, לעניין שהוא ביטל בפני חלק מהשליחים, זה כן יהיה מבוטל. כי ואי סלקא דעתך, אידך נמי כרבן שמעון מגמליאל, אם יעלה בדעתך שגם בוויכוח השני לגבי בעל שביטל את השליחות אצל חלק מהשליחים, בזה הוא סובר כמו רבן שמעון בן גמליאל, שזה לא יועיל הביטול, אלא כשהוא יבטל בפני כולם, למה לא הוא יתמורי? למה הם צריכים להסתתר לגמרי? ליבדרו יבדורי, היו צריכים להתפזר, לא להיות ביחד אף פעם, כדי שהבעל לא יוכל לבטל בפני שניהם, אלא רק בפני אחד מהם, שלא בפני השני, ואז זה לא יעזור. למה היו צריכים לגמרי להתחבא, שלא יראה אותם בכלל? היו צריכים להתפזר, גם הוא יראה אותם, הוא לא יראה אותם אף פעם ביחד, ואז הוא לא יוכל לבטל. אלא מזה שהוא לא אמר להם את ההיצעה הזאת, להתפזר. משמע שאם הם מתפזרים זה לא היה מועיל, כי הוא כן היה יכול לבטל זה שלא בפני זה. שמע מינה שבמחלוקת הזאת, בחדה, במחלוקת הזאת, הוא פסק כמו רבי, שכן אפשר לבטל בפני חלק מהשליחים. ורק בוויכוח הראשון, חדה, לעניין אם אפשר לבטל בפני בית דין, בזה הוא פסק כמו רבן שמעון בן גמליאל, שאי אפשר לבטל. אז אם כן רואים שגם רבי יושיע מאושה סבר, בוויכוח הראשון כמו רבן שמעון בן גמליאל, ובוויכוח השני כמו רבי. ורבה, אמר בשם רב נחמן, הלכה כדברי רבי בשתיהן, שמועיל ביטול גם בפני בית דין, שהוא לא ביטל לא בפני השליח ולא בפני האישה, וגם כשיש כמה עדים, אם הוא ביטל בפני חלק, הגט יהיה מבוטל. שואלת הגמרא, איך בוויכוח הראשון רב נחמן פוסק כמו רבי? הרי הטענה של רבן שמעון בן גמליאל, מה כוח בית דין יפה? הרי גם רב נחמן סובר את הסברה הזאת. וחילת לי לרב נחמן מה כוח בית דין יפה? ואמר רב נחמן, אמר בשם שמואל, יתומים קטנים שאבא שלהם נפטר והשאיר להם ירושה ורוצים לחלק את הירושה בשווה, שבאו לחלוק בנכסי אביהם, בית דין מעמידים להם אפוטרופוס לכל אחד מהיתומים, ואפוטרופסים בוררים להם כל אחד ליתום שעליו הוא ממונה חלק יפה, וכך מחלקים את החלקים בשווה. אבל אומר שמואל, שאף על פי שזה מעשה בית דין, כשהיתומים הגדילו הם יכולים למחות על החלוקה ולבקש שיחלקו מחדש. זה הוא אומר בשם שמואל, אבל הוא בעצמו, רב נחמן דידי אמר, גם כשהיתומים הגדילו, אין יכולים למחות על החלוקה, דאם כן, שהם יכולים למחות, הוא מביא את אותו סברה של מה כוח בית דין שמינו את האפוטרופוס יפה. אז אם כן, רואים שרב נחמן סובר לעניין ממון, שכן מעמידים את כוח בית דין ואי אפשר לבטל, אז אם כן, למה לעניין הכוח בית דין של רבן גמליאל שביטל את האפשרות לבטל את הגט בפני, אמנם בית דין, אבל בפני שלושה, שניים. הרי אם זה יהיה אפשרי, מה כוח הבית דין של רבן גמליאל שתיקן שאי אפשר, מה כוחו יפה? תרץ את הגמרא, תלוי. באמת, לעניין הסיפור עם היתומים, שזה דיני ממון, הטעם בממונה, באמת הוא פסק שהם לא יכולים למחות כנגד מה שעשו בית דין, שכוח בית דין לעניין ממון, הם יכולים להפקיר דבר של השני, והפקר בית דין הפקר, כמו שדורשים מפסוקים. אבל הכה לעניין ביטול הגט, זה עניין של איסורה, זה איסור אשת איש. ובשביל שבית דין יפקיעו, הם צריכים לבטל את הקידושין כבר מההתחלה. בגלל הכוח של מה כוח בית דין יפה, הם לא יפקיעו את הקידושין לפי רב נחמן. וזהו יסבור כמו דעת רבי, שהקידושין חלים, והגט לא גט, בגלל שהבעל ביטל אותו, אמנם הוא ביטל אותו בפני שניים או שלושה, ורבן גמליאל תיקן שלא יבטלו בצורה כזאת, אבל מכיוון שמעיקר דין תורה מועיל הביטול הזה, אז הגט הזה בטל, והיא נשארת אשת איש, ועד כאן דף למד ג'.